ערב טוב, סייעתא דשמיא, שבת פרשת לך לך. יהיה שיעור לעילוי נשמת מיתה בת דב דב. גם לעילוי נשמת מורנו ורבינו הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום היה יום פקידתו. גם אסתר בג'אפתן. טוב, פרשת לך לך היא פרשה מעניינת, כי היא פרשה שעוסקת בתנועה. בתנועה, לך לך, יש תנועה. זה לא התנועה היחידה, שלום בו. זה לא התנועה היחידה, בפרשה אנחנו חושבים יש תנועה של לוט ואברהם, ואחרי כן גם בפרידה של לוט ואברהם יש תנועה, אחד נע ימינה, אחד נע שמאלה, אברהם ושרה יורדים למצרים, זה מהלך, זה תנועה. כן, וכן זו הדרך של מלחמת הארבעה בחמישה, אז אחרי כן אברהם רודף אחריהם, אברהם ואליעזר, כן, וירק את חניכיו, זה גם סוג של תנועה. עד שהוא מצליח לשחרר את לוט, וכן במקומות נוספים יש היבטים של תנועה בפרשה, ויש את גירוש אגר שזה סוג של תנועה לקראת סוף הפרשה. בתוך כל התנועה הזו שהפרשה מלאה בה, אני לא רוצה להאריך ולעבור נושא נושא, אבל כל אחד יוכל לעיין בהתנועות. יש לפחות שני עניינים שהם לא קשורים בתנועה, אלא הם אולי הפך התנועה. העניין הראשון זה כל מה שקשור לסדום, והעניין השני, תכף ננסה לעמוד עליו, והעניין השני הוא מה שקשור במערכת היחסים של אברהם ושרה. אז אני אתחיל עם העניין הראשון בסייעתא דשמיא, כולל אולי שנצליח להעביר את הרעיון, כי זה רעיון דק שקשור לנושא של אנשי סדום. סדום נזכרת בפרשה שלנו, לא תרואה מקום שהחיצוניות שלו נראית טוב, ויישא לו את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה לפני שחט אדוני סדום ואת עמורה, כי גן אדוני כארץ מצרים ברכת צוהר. הוא רואה מקום מישורי, כמו שרש"י אומר, כיכר מישור כתרגומו, והמקום הזה נראה כגן השם, כגן השם, כארץ מצרים. זה ביטוי שרוצה לומר מקום שנראה ממש טוב. סוף הציור שוויץ, אני יודע, משהו כזה, ערים, גבעות, ירק, מים, הכל יש שם. הוא בוחר את המקום הזה למקום מגוריו, ונפרד מאברהם. הפרידה הזו, ויצא לוט מקדם והתפרדו איש מעל אחיו, הפרידה הזו היא פרידה משמעותית, כי כשאנחנו יודעים שעל פי סוד אברהם הוא מרכבה לחסד, המשמעות של פרידה של לוט מאברהם כשהם נפרדים זה שלוט נפרד ממידת החסד, והוא הולך, המהלך שלו הוא אל סדום. מה היה מיוחד אצל הסדומיים האלה? מה היה מיוחד בזה? שהוא הפך התנועה. זה, כדי להבין את זה צריך לזכור שיש לנו משנה בפרקי אבות, שהמשנה אומרת שם שלי שלי ושלך שלך, זו מידת סדום. מה המידה שהיא מידת סדום? שלי שלי ושלך שלך. לכאורה בעיניים הערביות מקולקלות, אתה אומר, הם לא ביקשו שלך, הם אמרו שלי שלי, שלך שלך. הם לא אמרו שלך שלי, אמרו שלי שלי, שלך שלך. מה שיש לך שלך, מה ששלי שלי, תעזוב אותנו במנוחה. כל אחד, אם תרצו, יש איזה ביטוי כזה, כל אחד שתי מים מזלו, זה מה שיש לך. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שזה מה שיהיה לך, זה מה שיהיה לי. את שלי אני שומר, בצלך אתה תשמור. כלומר, הם רצו להקפיא את המצב. לא, שלא תהיה תנועה. זאת אומרת, אם יש מציאות של אני בסדום, אני, אחד שאין לו בסדום, אז מבחינתם הוא יישאר אני. ואם יש מצב שיש אדם עשיר, אז הוא יישאר עשיר. נכון? הצורה הזו של הקפאת מצב היא הפך החסד. החסד הוא מתפשט, נכון? למדנו שהחסד הוא מתפשט בלי גבול. זה הטבע שלו. אם אתה לא קובע לו גבולות לחסד, הוא מתפשט כל הזמן. זה טבע החסד, כמו מים. אתה שופך מים על השולחן, הם מתפשטים. הם לא נשארים באותו מקום. הם מתפשטים כל כמה שהם יכולים. ככה חסד, ככה היה אברהם אבינו. החסד של אברהם אבינו היה חסד מתפשט. אוהל, ארבעה פתחים, כל מי שעובר במדבר נכנס אליו, מפתח זה, מפתח אחר. כן, וחסד מתפרץ. מתפשט. ואילו המידה של אנשי סדום הייתה בדיוק הפך החסד. אם החסד הוא תנועה של התפשטות, אז המידה שלהם הייתה מידה של צמצום, של הקפאה, של שימור מצב. הם לא יכולים היו לסבול, ולפי התפיסה הסדומית, אין מקום לזה בכלל. בפילוסופיה של סדום, אין מקום לעשות שינוי במצב. אוקיי? אפשר לראות את זה ביחס שלהם נניח לאורחים, עוד לפני שניגע בנקודה עצמה. שהיה מגיע אורח לאברהם אבינו. אז אברהם אבינו, כיוון שמידתו חסד, אז גם אם האורח לא היה עייף, אברהם אבינו לא רק נתן לו לאכול ולשתות, אלא אמר לו גם תרחץ את עצמך, הציע לו מים ורחיצה, והציע לו מקום לשינה. זאת אומרת, האורח לא קיבל לפי מה שאברהם אבינו חשב שנכון, אלא האורח קיבל לפי מה שהוא צריך ויותר מזה. זה חסד. מה קורה אם היה מגיע האורח לסדום? אמן. אם הוא היה ארוך, היו מקצרים אותו. אם הוא היה קצר, היו מוצחים אותו. זאת אומרת, הוא היה צריך להתאים את עצמו לסדום. הסדומי לא בדק מה האורח צריך ונתן לו את צרכיו ויותר מזה, אלא הפוך. הוא אמר, זה מה שיש פה בסדום, עכשיו אתה תתאים את עצמך לסדום. זה שונה לחלוטין. אבל בנקודה שהתחלנו לדבר בה, בהפך התנועה, בהפך תנועת ההתפשטות, ישנם שני סיפורים בגמרא, שסיפור אחד שהם מעניינים אותנו. יש גמרא בסנהדרין ק"ט, שהגמרא אומרת, דנו רבנן, אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. איזה טובה השפיע עליהם? כתיב בהם, ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך, כמו אש מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. ואפרות זהב, לא נתיב לו ידעו עית, לא שזסתו עין, וכו' וכו' וכו'. מקום מבורך, נראים כמותו, היה כגן השם, התורה מעידה כגן השם. הגמרא מביאה שזה היה מקום שהיו בו, אפרות זהב היה להם שם. הכל היה להם שם. עושר בלתי רגיל.
אבל מראש שהיה להם אפר זהב, מה שנקרא, בשביל השמש זוכת בבוקר. אף אחד לא מעריך את זה. זה הופך להיות מין אנרגיה.
אבל כיוון שהם היו מקום שלא מנותק מהמציאות, אז הם כן ידעו להעריך את זה. הם העריכו את זה מאוד. ולכן הם אמרו מה? אומרת הגמרא, הם אמרו מאוד פשוט. למה לנו עוברי דרכים? שאין באים אלינו אלא לחסרנו מממוננו. תשובת הגמרא, אומרת הגמרא, הם לא רק שיעריכו את הכסף ואת אפרות הזהב שלהם, יעריכו אותם מאוד. ואז הם קבעו שלמה להם עוברי דרכים. שימו להם עוד פעם, הם לא אוהבים תנועה. הסדומים לא אוהבים עוברי דרכים. עוברי דרכים זה שתי מילים שגם מעבר וגם דרך, זה עניינים שקשורים בתנועה, בהליכה, ביציאה מתחום. אז מה הם עושים? בואו ונשכח. אוקיי, אז הם לא אוהבים עוברי דרכים, והגמרא ממשיכה ומספרת כמה הם היו רשאים וכולי, והיא מספרת לנו הגמרא סיפורים, נכון? מה הסיפורים המוכרים ביותר שקשורים בסדום? סיפור המוכר ביותר בסדום זה אותה ריבה, הייתה ריבה אחת, ככה אומרת הגמרא, שראתה יום אחד איזה אני, ראתה אני, הגיע לסדום אני, אדם אין לו לאכול ואין לו לשתות. מה עשתה? ריחמה עליו, הריבה הזו. מה עשתה? נתנה לו לעני הזה, נתנה לו לאכול ולשתות. תפסו אותה. מה היה עונשה? הפשיטו אותה, מרחו אותה בדבש והשאירו אותה מאכל לדבורים. מקרה אחר שהיה, הם לא אמרו לעניים אל תבואו. הם רק יצרו מציאות שעניים לא רצו להגיע לסדום. איך הם יצרו את המציאות הזו? הם היו לכאורה טובים. מה זאת אומרת? היו לכאורה טובים. היה לי מגיע עני לסדום. ואין לו כסף, דופק על הדלתות בשביל לקבל נדבות. כל מי שנקש על ילתו נתן לו מטבע של זהב. על המטבע היה רשום שמו של הנותן, יוסף בן יעקב, אברהם בן תרח. כל אחד, מי ששם נתן לו מטבע, הוא עובר כאן בית לבית, בקצה סדום כבר יתאסף לו ארנק מלא, גדוש במטבעות זהב. הוא רק לא יודע של כל מטבע כתוב השם של מי שנתן. עכשיו אותו אחד מגיע לשוק, רוצה לקנות לאכול ולשתות. יש הוראה בסדום, אף אחד לא מוכר לעני, לא לחם, לא אוכל ולא שתייה. נתנו לו צדקה מספיק. זה מסתובב, הולך לפלוני לא נותן לו לאכול, הולך לירקות לא נותן לו לאכול, לאפייה לא נותן לו לאכול, בשום כסף. סופו של דבר מת. ואומרים חז"ל, היה מגיע כל אחד, הם מסודרים מאוד, על כל מטבע היה רשום השם של מי שנתן לו, לוקח את המטבע שלו חזרה, והולך. עכשיו, שני הסיפורים האלה הם שני סיפורים מאוד מאוד משמעותיים בהבנה של כל הרעיון הזה של סדום. אמרנו שהעניין שלהם היה שלא תהיה תנועה, שהחסד לא תהיה המידה הקובעת בסדום, אלא שתהיה מגבלה, והגבלות חמורות מאוד על כל נושא החסד. אז מה הם עשו לאותה ריבה? הם ערכו אותה בדבש. עכשיו, אני לא יודע כמה יודעים, אבל חשוב לדעת, בשביל להבין את הסיפור הזה, אחרת אי אפשר להבין אותו. מה, לא יכולים היו למצוא אנש אחר, חסרים אנשים, יכולים לתת לה למות ברעב. לסגור אותה בכלום, עד שתמות ברעב. זה אכזרי, מספיק, אכזרי. היו יכולים למצוא אין סוף אנשים, לגרור אותה מאחורי זנב סוס דוהר. אני יודע, יש... המוח שלי לא מספיק מתוחכם לנושא, אבל אפשר למצוא הרבה מאוד אנשים אחרים. למה דווקא למרוח אותה בדבש ולהשאיר אותה ברח על הדבורים? מסתבר, אנחנו פעם היינו בביקור באזור קצת יותר דרומה, איזוז, המקום הזה, האזור של איזוז שמה, נכון, ליד ניצנה, ושם יש כברות ומחברות רציניות מאוד, אנשים מאוד מאוד רציניים, האנשים שעוסקים בדבורים שם, הדבוראים זה נקרא, לא כברנים אלא דבוראים, אז הדבוראים האלה הם מומחים בעלי שם בעולם היום, בעלי שם בעולם, מייצרים דבש ופרופילן וכל התוצרים של דבש ודבורים ותרופות ומשחות וקרמים, דברים מדהימים. היינו שם בביקור עם הילדים, הגענו לשם ועשו לנו סיור באחד מהמפעלים הללו. מפעלים ביתיים כמעט, אבל מייצרים צורה מדהימה. ואז הסבירו לנו דבר שלא ידעתי. הסבירו לנו שחומר השימור, חומר המשמר, הטוב ביותר בטבע, הפתעה, דבש, מצאו ממש לאחרונה, ב-20-30 שנה האחרונות, מצאו בפירמידות חביות של דבש ששימרו בהם, המצרים הקדמונים היו משמרים בהם בשר. והבשר אכיל, מוצאים אותו עכשיו, 2,000 שנה אחרי, אפשר לאכול אותו. תלת לאות. לא ידעתי את זה. דבש משמר. ברור, ברור. אבל אני עכשיו עוסק, למה אני מדבר על השימור? זה בדיוק הרעיון של זה, של אורדון. זה בדיוק היה הרעיון שלה. הם אמרו, את רצית כסות חסד, אנחנו עכשיו נמרח אותך בדבש, ושכולם יראו, זה משמר, הדבש משמר, שכולם יראו מה הגורל של מי שיוצא נגד החסד. לשמר את המצב, להקפיא אותו כמו שהוא, מקפיאים אותה בזמן. זה לא המקרה היחיד. כן, אנחנו יודעים שנקרא בפרשת וירא על המלאכים שמגיעים ללוט, לבקר את לוט, אז כתוב שם על אשתו במדרש מובא שאשתו של לוט אינה הייתה, העין שלה אינה הייתה צרה באורחים. היא לא ראתה בעין יפה את העובדה שמגיעים אורחים. סדומית. מה היה עונשה בסופו של דבר?
מלח.
מלח. נציב מלח. המלח, מה הכוח שלא משמר? רוצים לשמר את המצב, אז זה מידה כנגד מידה. משמרים. הרעיון של סדום, איפה סדום ממוקמת? ים המלח. ים המלח. נקרא גם ים המוות.
ים המוות.
הוא משמר את הכל. הכל נכנס אליו, שום דבר לא יוצא ממנו. אבל זה בדיוק ההבדל בין הכנרת לים המלח. הכנרת נחשבת מקום מלא חיים, סביבו יש חיים ושמחה וירק וכו', וים המלח הוא ים המוות. זה אותם מים שמגיעים לים המלח, אותם מים שיש בכנרת מגיעים לים המלח. פשוט ממשיך.
אני מקבל.
אלא מה? שהכנרת מקבלת ונותנת, וים המלח, היא יש בתנועה, היא מקבלת ונותנת, המים נעים, וים המלח, יש בו רק קבלה, הוא רק מקבל, הוא משמר את כל מה שמגיע אליו, הוא לא מוציא החוצה שום דבר. הרעיון הזה, שמידת החסד, כדי שהיא תבוא לידי ביטוי, אדם לא יכול לשמור הכל לעצמו, אלא הוא צריך לייצא, כמובן נמצא גם במצוות מעשר, נכון? מה המצווה של מעשר? אנחנו מבינים שיש 10 ספירות. הקדוש ברוך הוא משפיע אל העולם באמצעות 10 הספירות הללו. אם נראה את המבנה הזה, מתחיל בכתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ובסוף יש מלכות, נכון? כמו צינור להמשכת השפע. מה קורה אם אני לוקח עכשיו צינור אל תוך קערה, שערה, יש קערה, זה המלכות. אני שם את הצינור ושופך בתוכו מים. הצינור, תחתית הצינור זה בקרקעית הקערה, ועכשיו אני יוצא מראש הצינור מים אל תוך הצינור. הצינור מתמלא, 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 ולא קורה כלום. בקערה לא יהיו מים. פלא, נכון? אבל זה ככה. הקערה לא תתמלא. כדי שאני אוכל להמשיך להזרים מים בצינור, אני צריך את החלק העשירי, החלק שנוגע בקערה, אני צריך להסיר אותו. ואז יכולה להמשיך להיות זרימה. שוב, מתמלא, הגיע לגובה של עוד פעם פני הצינור, אני צריך להסיר עוד פעם את החלק העשירי. זה נקרא מעשר. את החלק העשירי זה נקרא מעשר. המלכות, הקערה, או אם תרצו, הבריכה העליונה, ככה זה נקרא בספרים, ספר סדר היום, זה יוסף בן מחיר, אומר, הוא קורא לזה הבריכה העליונה. הבריכה שהיא אוגרת את השפע האלוקי, הבריכה הזו היא פסיבית, היא מקבלת. הצינור ממשיך, יש תנאי. אתה כל פעם צריך לסרק את החלק העשירי בו. אתה צריך לייצר מציאות של נתינה. אז כי הצינור יהיה צינור. צינור, התפקיד שלו זה להזרים. הוא לא כלי קיבול. התפקיד שלו להזרים. שעניין גדול כמובן שהצינור יהיה בתוך הקערה, בתוך הבריכה, ולא במקומות אחרים. אם הוא במקומות אחרים, אז הוא משפיע את השפע למקומות לא נכונים. זה צריך להיות בתוך הבריכה שלו. אגב, זה קושר אותנו כמובן גם לנושא השני שבפרשה שרציתי לדבר עליו, וזה הנושא העיקרי של היום, וזה מה שכותבת התורה הקדושה על עוד מקום שבו יש עצירה מתנועה. ויעתק אברהם אבינו מקבל את ההוראה, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך וכו', והוא יוצא, הוא לוקח את אשתו, ולקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויעבור ארץ כנען. ויעבור אברהם, זה עדיין תנועה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ואומר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. ויעתק משם הערה, זה עדיין תנועה, גם העתקה זה תנועה. נכון, יש תופעה גיאולוגית של, שנקראת העתקה, זה ששני גושים של קליפת כדור הארץ נעתקים זה מזה, מזזים, כמו השבר הסורי-אפריקני, זה תוצאה של העתקה, ששני גושים טקטונים מזזים, זה נקרא העתקה, זה תנועה עדיין. ואז אומרת התורה ככה: ויעתק משם הערה מקדם לבית אל, וית אהולו בית אל מים ועי מקדם, ויגן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. ושוב ויסע אברהם. אז בתוך כל התנועה, בתוך כל הנסיעה והעתקה וכו', יש רגע אחד שהוא נעדר תנועה. מהו הרגע הזה? וית אהולו בית אל. עכשיו, אתם לא רואים את זה, אבל מי שקורא בתורה יודע שיש פה קרי וקטים. אהולו כתוב א', ה', ל', ה', כמו אוהלה, אבל קרי אהולו. רש"י נדרש לזה. אומר רש"י, רש"י הקדוש הוא רגיש, הוא רואה כתיב וקרי, ומיד הוא חייב להבין את זה. הוא לא נותן למוח להחליק על פני הדברים, אלא הוא עוצר, לחשוב. רגע, למה כתוב? כתוב בהי ונקרא כאילו כתוב וו, כאילו בזכר. כתוב בנקבה ונקרא בזכר. אומר רש"י ככה: העולה אהלה כתיב בנקבה, בתחילה נטע את אוהל אשתו ואחר כך את שלה. איפה יש מקום ליישוב הדעת? איפה יש מקום חוסר בתנועה, למקום של ישיבה, זה באוהלו. ועכשיו אתה צריך לדאוג לאישה, אתה צריך לדאוג לבית, יש מקום לישיבה. זה דרך ארץ. והגמרא ביבמות סמך ב' אומרת, סמך ב' ב' למטה, אומרת, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בנה וכו' וכו', עליו אומר הכתוב, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום או עליך. ראישה או לא. הרמב״ם אומר בהלכות אישות פרק ט"ו, אומר שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו, אם יש לו ממון הרבה מרבה בטובתה, אם יש לו ממון, סליחה, מרבה בטובתה. אתה אומר ודאי, אבל זה דרך ארץ. איך לומדים את זה? לומדים את זה מתוך מה שאנחנו קוראים פה בפסוק בפרשה, וית אהלו מקדם. קודם את האוהל של האישה, אחר כך את האוהל שלך. כל קודם אתה צריך לדאוג לאישה. האמת שאני זוכר בגיל צעיר מאוד, יחסית, כן. בגיל 17 וחצי, יצאנו להתיישב בעצמונה, בדיוק חזד בא לארץ, והייתה מאומה סביב הזה, והיו אנשים שחושבו שבגין, זכרונו לברכה, עשה שגיאה גדולה מאוד עם הנשיגה מסיני, ויצאנו להתיישב בעצמונה, היינו כמה חבר'ה צעירים, עוד בתקופת התיכון, שרצינו לקבוע עובדות בשטח ולהקים יישובים בסיני. אז עצמונה... לא, ימי זה היה מהיישובים שפונו. אנחנו באנו כדי למנוע את הפינוי, כי חסד עד בה. אז יצא מתיישב בעצמונה, זה היה היישוב הכי דרומי בסיני. זה עוד לא היה היישוב כשבאנו שם. אנחנו באנו בלילה, הצבא רודף אחרינו, ועל דיונות אינסופיות, סיני, על דיונות אינסופיות שקבעו לנו איזה נקודה שיחקו לנו שמה, שמה מקימים את היישוב.
קרוב לשם בשביל.
לא. בקיצור, המיקום הגיאוגרפי פחות משנה. מה שמשנה זה שאתה הולך באמצע הלילה, צבא מסביב מאומת אלוהים, ואתה הולך בג'בלאות, פתאום אתה רואה דמויות עולות. מכל מיני מקומות מגיעים אנשים על הג'בלאות, אתה רואה, כמו בסרט מסוים, צללים, אתה רואה צללית של אישה, ילד אחד יש לה פה קשור לפה, ילד אחד על הגב, ועוד ככה טיק-טיק איזה שערה, כנרבו כולם, עולים, מגיעים לאותה נקודה, אנחנו מגיעים, מתאספים, נגיד היינו איזה 70-80 אנשים, מה הדבר הראשון שהם עושים? אני אז לא הייתי דתי, דבר ראשון מקימים אוהל לנשים. אוהל לאנשים, הדבר הראשון שהקימו זה אוהל לאנשים. אנחנו הלכנו לישון על החול במדבר, אנשים נכנסו לתוך אוהלים לישון. זה היה פלא עצום, בעיניי זה היה פלא גדול. לא כל אחד דואג לעצמו, אלא קודם כל מקימים את אוהל לאנשים. זה הגיוני בעיניי היום, אבל אז זה נראה לי מוזר, כל המשפחה תדאג לעצמה. כנסו הבעל והאישה לאוהל שלהם, הגנו לעצמם אוהל וכנסו לאוהל. לא, קודם כל אוהל לכל אנשים. יש כאלה שהבעלים עוד לא הגיעו, יש כאלה, קודם כל שיהיה אוהל לאנשים. אוהל, בונים אוהל. אבל זה יותר עמוק מזה. אנחנו יודעים כבר שהאישה נקראת שכינה. האישה, כן, האישה נקראת מלכות. מלכות של אדם. הגמרא, שלא הקראתי לכם, אבל הגמרא באותו דף ביבמות המחבט אומרת, כן ודאי, אבל היא אומרת, כן, זה פה שהגמרא אומרת שרוי כל מי שאין לו, הנה אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה, כדכתיב ושמחת אתה וביתך, בלא ברכה, דכתיב ואני אראה ברכה אל ביתך, בלא טובה, דכתיב, לא טוב היות האדם לבדו. במערב אמרו, בארץ ישראל עוד אמרו, גם בלא תורה, בלא חומה. אין לו הגנה. הוא לא מוגן. הוא לא מוגן. הוא חייב בשביל הגנה את האישה. מה זאת אומרת? מלכות, שכינה, מלכות זה ביטוי חיתוני לגילוי של המלך. כמו שהסברנו הרבה פעמים, נכון? שאם אדם לא ראה בחיים שלו את מלך בלגיה, אבל הוא מגיע לבלגיה, הוא רואה רחובות מסודרים, הוא רואה משטר, הוא רואה שלטון, הוא רואה אנשים הולכים שמחים, כולם לבושים בצורה מאוגנת, ויש סדר ויש זה, והכל הולך כמו שצריך. אז הוא אומר, אלה יש להם מלך טוב, אלה המלך שלהם הוא כנראה כלכלן טוב, כנראה יודע מדינאי מצוין, יודע לשמור על שלום סביב עם המדינות האחרות וכו'. אפשר להסיק ממה שרואים את המלכות על המלך. המלכות מביאה לידי ביטוי את המלך, נכון? כשעם ישראל נקרא מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז אם עם ישראל נראה טוב, זה אומר שכל מי שיסתכל על עם ישראל, עם ישראל למעשה מעיד על הבורא, על הקדוש ברוך הוא. וואו, זה עם כזה חכם, הקדוש ברוך הוא אדיר. אם יש לו כזו מלכות בעולם הזה. בתוך הבית, המלכות זה האישה. אם האישה נמצאת בצורה כזו שמתגלה בה, מתגלת בה כל היופי החיסוני, אבל בעיקר היופי הפנימי, כן? מתוך יופי פנימי מתגלה גם היופי החיסוני, אז זה גילוי של המלכות. לא שבעל ומלך, זה צריך לשים לב לזה. זה לא, אתה רוצה שאשתך, אתה רוצה להיות מלך, תעשה משתך מלכה. לא, זה משפט לא יהודי. לא, לא. אתה רוצה להיות מלך, או אתה לא רוצה להיות מלך, תעשה משתך מלכה. זה יהודי. קודם כל תעשה משתך מלכה. המשפט של תעשה משתך מלכה בשביל שאתה תהיה מלך, זה משפט אגואיסטי לחלוטין. זה משפט של רצון לקבל לעצמו. למה אתה משפיע? בשביל שיהיה לך טוב. שום פנים ואופן לא. זה אגואיזם. אלא הפוך. בין אם אתה מקבל ממנה ובין אם לא, היא כלי הקבלה, היא המקבלת, היא המלכות. מלכות זה הקערה שאליה מושפע הכל. לכן אמרתי שחשוב מאוד שהצינור יישאר בתוך הקערה ולא במקומות אחרים. היא המלכות, היא השכינה, הבריכה, בריכה עליונה. בריכה זה לשון ברכה. שם הוא מביא בסדר היום שהזכרתי קודם, הוא מביא את זה אפרופו העניין הזה של ברכה. הוא אומר, מה זה ברכה? שאדם ברך, ברוך אתה השם. צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא, הסברנו את זה, שמבריחים את השפע מלמעלה למטה, מהבריכה העליונה. ככה הוא מביא שם. שהבריכה זה מקום השפע, מקום הגירה של השפע. אז ברור שאנחנו אומרים שאיש ואישה, כן, זכו שכינה ביניהם. איזה שכינה ביניהם? איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אתה מברא את זה אולי קצת יותר, אבל קודם כל שכינה זה שכן יוד כן. הקדוש ברוך הוא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא נמצא. רב זלמן אורבך, שהיה מגיע הביתה, אז היו מלווים אותו. גדול ישראל, היו מלווים אותו. מלווים אותו, תלמידים, חברים שלו, תלמידים חברים וגם תלמידים סתם וגם חברותות שלו. היו מלווים אותו, היה מגיע אל... אם מביאים אותו עד הכניסה לבניין, היה מגיע לכניסה לבניין, מתחיל להסתדר, מכניס בחוץ, היה שאלה מכנסיים, מסתדר את הפרק, את הזה, את המגבעת, את הכל. אומרים לו, הרב, יש לך הורה חשוב בבית? לא עליי, מה זאת אומרת? שכינה בבית. אתה לא לפגוש את השכינה. זה הייתה התייחסות. הוא היה הולך לפגוש את השכינה, אז הוא לא היה עושה את זה חד פעמי. זה באופן קבוע. אתה נכנס הביתה, תכנס כמו אל מקום מאוד מאוד חשוב, כמו אדם שהולך להתראות עם השכינה. אני לא יודע להגיד לכם משהו יותר גבוה מזה. אדם שהולך להתראות עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לבוא בצורה מסודרת. כל מה שמושפע, בסוף זה נקרא שהשפע מושפע מזה למלכות, מזה אנפין למלכות. רבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. אז לא זכו, מה זה מפעל הפייס? מה אני אומר? זכו זה מפעל הפייס? זכו זה זיקחו את עצמם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות. מה זה לזכות את ישראל? לעשות אותם זכים, כמו זכוכית. זכוכית זה לשון זך. זך, טהור, נקי. מעביר את האור בלי שום עיכובים. זכוכית, קריסטל, מעבירה את קרן האור, היא לא שוברת אותה. אתה זכו, זה הזדקחו לגמרי. נעשו זכים. נעשו נקיים, נקיים, נקיים. אמא, נקיים אמא, מרצון לקבל את זה. אין דבר מאחיר בעין את האווירה, מאחיר את החיים, ואפך השכינה, יותר מאשר הרצון לקבל את זה. זה מידת סדום. זה הסדום. זה להקפים את זה. אם אני נותן, זה רק בשביל לקבל. אם אני לא מקבל, אם זה יוצר שינוי במשהו, זה לא אני. אינטרסים. כדאי להתחתן, כי שכר הדירה יחלק עכשיו בין שניים. כן? זה לא זכו. זה מבטיח שזה לא זכו. רוצים לדעת בוודאות מתי זה לא זכור, זה אם יש אינטרסים. אם זה מתוך אינטרס, אם אני עושה חשבון שאם אני אדבר עליה יפה, אז אני אקבל את הקפה בבוקר. טעות. אתה צריך לדבר יפה בלי קשר לקפה. בלי שום קשר. והיא צריכה לכן את הקפה, או... היא צריכה מתוך רצון, בלי שום קשר לאיך הוא מדבר. היא צריכה לרצות להשפיע טוב. הוא רוצה לרצות להשפיע טוב. זה צריך להיות טבעי, זה לא קשור. זה לא שאם היא טובה, אז הוא יהיה טוב, ואם הוא לא טוב, אז היא צריכה להיות לא טובה. זה לא עובד ככה. אדם בכלל בחיים, זה לא רק בין בני זוג. אתה צריך להיות טוב כי אתה טוב. כי אתה טוב. נורא פשוט. אתה צריך להיות טוב כי אתה טוב. אתה צריך לעשות טוב כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שנשפיע טוב בעולם. למה? כי הוא כזה. ואנחנו צריכים להיות דומים לו. הוא משפיע טוב. אדם שנשא אישה, אז שם השם מלא. יוד קי וב קי נמצא אצלם. אז הידוע זה יוד קי, נכון? איש, באמצע יש יוד, אישה בסוף יש אי, אז תיקח את היוד ואת האי, יש יוד קי, ונשאר אש בשתי המקרים, נכון? אז זה זכור שכינה ביניהם, לא זכור אש אוכלתן. אבל החידוש היותר גדול זה, שאחרי שיש יוד ואי באיש ואישה, נישואים כהוגן, על פי הידות, זה נישואים שנערכת בהם קידושים, ויש בהם, יש בה קידושים כתובה. מה זה כתובה? כתב ו-ה. זה כתובה. כתב ו-ה. זאת אומרת, כתב ו-ה. יוד ו-ה של איש ואישה, ו-ה של הכתובה, יוד כ ו כ. שלם. יוד ו-ה של איש ואישה. בו' וה' של כתב ו' וה' של הכתובה נותן י' כ' ו' כ' שם השם מלא. הנציג ניבולוז'ין, הלא אנחנו קראנו עכשיו לפני בפרשת בראשית קראנו על לא טוב היות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו, נכון? אז למדנו שקודם כל התפילה הראשונה בעולם זה תפילת אדם הראשון על אישה, שלמעשה לא טוב היות האדם לבדו, זה התפילה שלו. הוא אומר לריבונו של עולם, לא, הוא רואה את כל החיות יש להם בני זוג, כל הבהמות יש להם בני זוג. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם לבדו. הוא מדבר על עצמו, לא טוב היות האדם לבדו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עשה לו עזר כנגדו. זו התשובה של הקדוש ברוך הוא. תפילה מאוד 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 משמעותית, שהרבה נפקמינות מהתפילות האלה, מהתפילה הזו, על תפילה בכלל, על אישה. מה זה הרעיון של אישה?
שבכל
רבי נחמן אומר, אישה צריכה לבוא בתפילה, להתפלל על אישה.
זה שכתוב בתלמוד, אין בית אלא אישה. זה נכון, לא
ארמון, ברגע שהם אישה שואלים, בוודאי, ביתו של אדם. אישה נקראת ביתו של אדם, ביתו. איש וביתו, ואיש ואשתו. במקום להגיד איש ואשתו, אומרים איש וביתו. כל מיני ספרים שנקראים איש וביתו של הרב אליהו כיתוב, עוסק בטהרת הבית. נקרא איש וביתו, מה הוא מתכוון? לא איש והבית הקירות. איש ואשתו, שם הכל דיונים של בן איש ואישה. אז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו, אז לכאורה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
רצוי שיתפלל על עצמו. רצוי. זיווג קשור לתפילה. משום שזיווג כשמו כן הוא, זה חיבור של שני דברים. התפילה מחברת. התפילה זה לשון... לשון נפתולים, חיבורים, לשון פתילה, זה חיבור, יוצר חיבור בין שמן לאש, כן? זה חיבורים. אז החיבור עשוי שהאיש יתפלל על אשתו ואישה יתפלל לזיווג שלה.
כמו לאה, לא?
לאה זה דוגמה לתפילה עם הרבה דמעות, לא סתם. אבל בואו נשאר רגע רבי, לא טוב להיות האדם לבדו, יפה לו איזו כנגדו. אז הנשיא ניקולושין יש לו פירוש נקרא רחב דבר, שעמק דבר ורחב דבר. אז בפירוש שלו מה שאומר על המקום, מה זה זכה, מה זה זכה, יעשה לו עזר כנגדו, מה זה עזר? לא כתוב שם יעשה לו עזר או כנגדו, מה זה עזר כנגדו? מה שיהיה למקום מרגיש שם שזה או עזר או כנגדו, לא יכול להיות עזר כנגדו. אז אומר רש"י שם זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. אז מה הפשט מרש"י? שאם הוא זכה אז היא עוזרת לו לפי התכונות שלו, נכון? ואם הוא לא זכה אז היא כנגדו, כן? היא בניגוד לתכונות שלו, הוא רוצה טוב והיא רוצה רע. בואו רגע אחד נראה את זה נראה פשט הדברים מהמילים. אנחנו פשט זה או אותיות טיפש במאמר הזוהר, או כבר ראיתי כבר שמופיע בסוד שזה גם פה שט, שהפה הולך למקומות לא נכונים. בסימות ראיתי את זה, פה שט. אז בואו רגע נראה קצת יותר עמוק. הנציב מבולוז'ין, זה הנציב שואל שתי שאלות. אחד הוא אומר, למה שהקדוש ברוך הוא יצייר את האדם? איך הוא יתפלל אליך? לא טוב להיות אדם לבדו. לא טוב להיות אדם לבדו, אמרו לו הקדוש ברוך הוא יעשה לו עזר כנגדו. עכשיו אני אתן לך, אם לא זכית תקבל כנגדו כזה שאתה תצטער על היום שנולדת. למה שיעשה לו את זה? תפלל אליך, תן לו אישה, תתאים לו, למה שצריכה להיות עזר כנגדו? וחוץ מזה באמת מלשון הכתוב עצמו, אם זה היה כמו הפשט אז זה צריך להיות כתוב או עזר או כנגדו. זכה עזר, לא זכה כנגדו, זה או, לא יכול להיות גם עזר וגם כנגדו באותו דמות. אומר הרחב דבר, אומר דבר פלא, אומר יש גם עזר וגם כנגדו באותה אישה באותו זמן. השאלה רק זה מה עיקר ומה תפל, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. אז קודם כל זכה זה אותו פירוש של זכה של זכה של קודם. זכה זה יזדקך, אם הוא יזדקך, אם הוא זך, אז מה זה עזר וכנגדו? אומר הנציב ככה, אומר שהרי יש עזר שאין לך ניגוד גדול מזה, ויש ניגוד שאין לך עזר גדול מזה. תקשיבו לביטוי, תכף עכשיו אנחנו כבר... שיש עזר שאין לך ניגוד גדול מזה, ויש ניגוד שאין לך עזר גדול מזה. פעם שלישית אני אומר עוד פעם, ואחרי זה ניתן דוגמה. יש עזר שאין לך ניגוד גדול מזה, ויש ניגוד שאין לך עזר גדול מזה. מה זאת אומרת? אדם הולך, זו דוגמה מוכרת, נתתי אותה כמה פעמים, תחשבו על זה. אדם עכשיו בדיוק הם יצאו לאיזה הצדה בתל אביב, ושניהם לבושים אחרי שתרחו ומדיפים ריחות טובים ושמחים ומצפים כל רגע, ובשמונה וחצי מתחילה הצגה. הם הגיעו ב-8:20, רק יש בעיה אחת קטנה, אין חניה. אז הוא מתחיל לעשות רונדלים, נכון? בליל השם, עושה רונדלים, עוד רונדל, וכבר 8:29, והם עומדים לאחר, הופ, והוא רואה מקום חניה. הוא מתקרב לאיתו, מאותת, הולך קצת קדימה בשביל לעשות רוורס ולהיכנס, והופ, נכנס לו רכב תוך חניה. עצבים, מצבן, תודו, הבן אדם רותח מזעם. אם הוא זכה, היא עזר במה שהיא הניגוד שלו ברגע זה. מה זה? היא אומרת לו, תפסיק מה אתה מתעצבן, לא קרה כלום, נהיה את השם, כל הקיבה לטובה. היית נכנס פה מי יודע מה, אולי בדיוק פה ישבו איזה כמה ילדים ועשו לך סריקות לאוטו. זה המקום, אז הוא לקח את המקום. היא יוצאת נגדו, הוא, איך תראי אותם? רק בישראל זה יכול להיות, זה צריך לצאת עליו. אם הייתי בעולם אחר הייתי מכה אותו, הייתי עושה, לא הייתי... היא אומרת לו, לא, אתה רגע, היא נגדו. היא אומרת לו, אתה טועה, זה בכלל לא הכיוון. זה השיעור שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, אולי זה שיעור בסבלנות, אולי, אולי היה צריך לקרות משהו. לא קורה כלום, אתה רגע, אוהבים אותך. במה היא עזר? במה שהיא כנגדו. יכול להיות הפוך, לא זכה. מה זה לא זכה? עכשיו מגיע אותו ציור, אני לא אחזור עליו, אופ, נכנס לחניה, הוא מתעצבן, נכון? ראית את אלה? אומרת לו, אם אתה לא היית כזה רכיחה, היית עכשיו מוציא תעלה מהאוטו ויוצא לשבור לו את העצמות. אתה לא מתבייש? תגיד לי, עם מי התחתנתי? זה גבר זה? היא באה איתו, נכון? כביכול עם התנועה שלו, אבל זה כנגדו, שאין יותר כנגדו מזה. זה הלא בדיוק איפה המציאות. הוא ירד למטה, הוא יעשה איזו פעולה אלימה, יחשוף מקרות, יחזור לאוטו, הצגה הם לא יראו, יבלו בתחנת המשטרה, ומי יודע איזה נזק יגרם לו וכו'. מה היא עזרה לו? שום דבר. אבל לכאורה בתנועה זה נראה כאילו יזה אותו. אז העזר שלה היה כנגדו, וכשהיא הייתה כנגדו זה היה לו לעזר. במה זה תלוי? זכר. זה הזכייה הזו, הזיכוך הזה, הזיכוך. אדם צריך לבוא בתוך מגמה של עדינות. אדם צריך לדעת שלעשות את האוהל ראשון לאישה זה לא, לא האוהל הפיזי. עכשיו יצאנו לאיזה קמפינג ואני קודם אבנה את האוהל אשתי. זה הרעיון שהאוהל, האוהל, תשומת הלב, העטיפה, המסביב, זה קודם כל לבן הזוג. זה שלמות, איש ואישה זה שלמות. זה לא שני פרטים שחיים לך במקרה, אלא זה נוצר, מהאחד ועוד אחד הזה נוצר משהו אחר לגמרי לגמרי. לגמרי לגמרי לגמרי. אני היום, לצערי, לא יכול להאריך בשיעור, אבל יש גמרא בכתובות. אם מישהו מביא לי גמרא בכתובות שם, יש סיפור. יש כתובות וסנדרין, החלק הראשון סנדרין, לא יודע אם אני אצא מהר, אבל סנדרין זה קשה למצוא זה דזיל. אומרת הגמרא ככה, בסנהדרין בגיבלי כברבטיה, רש"י אומר פה דבר, ספר סיפור. הנה רש"י מספר פה סיפור. הוא אומר ככה, כמשה דיבור המתאים לדזיבלי כברבטיה. יש פה איזה עניין בגמרא, רש"י מבאר את הביטויים לדזיבלי, שהיה לו אור כברבטיה. מי זה ברבטיה? מי זו בתיה? בת פרו. את מי הצילה? את משה. כמשה שהוא בן בתיה, למי שמקרין אור פניו כמשה רבנו, שגידלתו בתיה בת פרו. לשון אחר, כבר ביתה כמשה, שהוא בן בית, הכתיב בכל ביתי נאמן וכו'. חוכמת אדם תאיר פניו. ואז רש"י מספר סיפור. ומצאתי בספר אגדה שהיה מר עוקבה, בעל תשובה, שנתן עיניו באישה אחת, ואלה ליבו תינה ונפל בחולי. בקיצור, יום אחד הוא יוצא לשוק, הוא רואה איזו אישה יפהפייה, אהבה ממבט ראשון, כל מעייניו באותה אישה, עד שנעשה חולה. ואלה ליבו תינה, תינה. ונפל בחולי. ואשת איש הייתה. אתה נשואה, מה יכול לעשות? לימים נצרכה ללוות ממנו. עכשיו, מרוקווה הזה, זה תפקיד שמיעו שקוראים למרוקווה, אבל בינתיים זה סתם אדם. אדם, הוא היה עשיר. הוא היה עשיר, רגע, שנייה, נגיע למה הוא היה. אבל קודם כל, הקדמתי קצת המאוחר, שהיה מרוקווה בעל תשובה, לכן אמרתי את השם, אבל תכף נגיד, תראו שפה תכף קורא לשם אחר. אז המרוקווה הזה, שהיה עשיר, שוחט חולה בבית, כל היום הראש שלו עסוק רק באישה הזאת. אבל יש איתי שמור על זה. מה יכול לעשות? יום אחד הקדוש ברוך הוא מזמן לו את ההזדמנות האולטימטיבית. היא זקוקה להלוואה לכסף, ואין אף אחד שיכול להלוות לה, כולם עניים שם חוץ ממרוקווה. היא באה אליו ללוות ממנו כסף. ומתוך דחקה מתרצת לו. עכשיו, אם בינה יודעת, כל העיר יודעת שהוא מאוהב עד מעל האוזניים באישה הזו, והוא חולה מרוב שהוא אוהב אותה, והוא מוכן לעשות הכל בשבילה. אז היא מתוך דחקה מתרצת לו. היא אומרת לו, תשמע, אין לי להחזיר לך הלוואות או כאלה. תן לי הלוואה ואני מתרצת לך במה שאתה רוצה ממני, אני מוכן לתת לך את מה שאתה רוצה ממני. וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. איך שהוא עבר את הניסיון הזה, התרפא מעבר אליה. התרפא, חזר לעצמו. וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קראי לרבי נתן סוסיתא, במסכת שבת דף נ"ו. יש שם במסכת שבת, בדף נ"ו, סיפור שהיה יוצא נתן סוסיתא הזה, ויום אחד נדמה לי שרבי עקיבא ראה אותו וראה אור מעל הראש שלו. שאל מה זה האור שיש מעל רבי נתן סוסיתא, זה המקרה, למה יש אור מעל הראש שלו. רש"י מספר פה את מדרש האגדה הזה. למה יש אור מעל הראש שלו. זה אותו מרוקווה הזה, זה נתן סוסיתא אפשר. סוסיתא זה יכול להיות או זנב או נר. יכול להיות שקראו לו סוסיתא או זנב או נר. זנב זה היתר הרע שהיה לו, והנר זה הזכות שהוא זכה אחרי שהוא כבש את יצרו. עמד בניסיון של יוסף הצדיק. עמד בניסיון האולטימטיבי, הכי גדול שיש. זכה לאור. רבי עקיבא היה רואה את האור של הבן אדם הזה. אתה רואה מי זה הבן אדם הזה? הוא הולך כמו שם אזור אחד לו מעל הראש. זה מרוק והזה היה לו, היה איתו סיפור מאוד מפורסם. זה גמרא בכתובות. גמרא בכתובות, דף סמך זין עמוד ב'. כולכם מכירים את המקרה, וננסה רגע להעיר אותו רק באיזה אור חדש. זה אור חדש, בוא נראה. מרוק ואבא עניה בשיבבותה. היה לו שכן עני. עכשיו אתם זוכרים, מרוק והוא עשיר. זה נתן סוסיתא, מרוקווה זה נתן סוסיתא, שעמד בניסיון וכו', הוא נשוי, הוא בעצמו גם נשוי, הגמרא שם לא, הרש"י לא הביא במדרש הגדול שהוא נשוי, אבל היה נשוי. דאב הרגיל כל יום הדשא די לארבע זוזה בצינור הדדשא. הוא כל יום מרוקווה היה עושה מצווה ענקית, הוא היה נותן מתן בספר. היה לו עני שם ליד הבית, מרוקווה היה הולך, שעות שאף אחד לא מרגיש בו, שם לו בצינור הדדשא, במפתן הדלת, היה איזה מסיים המשקפים והזה, לא היה כמו היום, דלתות עץ מלא. היו עושים, לוקחים קרש מפה, קרש מפה, נהיה מפתן. זה היה חורים בין ה... היה שם לו שם ארבעה זוזים, זה הרבה כסף. היה שם לו ארבעה זוזים, והולך. אני לא יודע ממי הוא מקבל, ומראו כבר לא רואה פני אני. כאן בספר, ברמה הכי גבוהה שנתן בספר. יום אחד אמר, איך זה מנקי עביד בי, ההוא טיבותה. יום אחד אני מחליט, אני חייב להבין מי זה הצדיק יסוד העולם הזה ששם לי את הצדקה כל יום. עוד לא ימצא. אהו יומה נגע לי למר עוקבה לבי מדרשה עתיה דבית ובעדי. אשתו של מר עוקבה באותו יום, עכשיו לא הוא היה נותן את הצדקה, זה היה בדרך לבית המדרש, זה היה ממשיך אחרי זה לבית המדרש. אז באותו יום מר עוקבה הולך עם אשתו לבית המדרש, הולכים לשים את הצדקה אצל העני. כיוון דחזבי וכמת לדשא נפק בתראיו. הוא רואה שהוא שומע, אני שומע רעשים על יד המפתן, פותח את זה. איך שמרוק כבר רואה את זה, ראות מקמה, עי אליהו עתונה דאב הגרופה. מרוק כבר ואשתו רצים, מקום הראשון שהם רוצים, הם לא רוצים שהוא יראה אותם שיתבייש, נכנסים לאיזה מאפייה, במאפייה היה תנור גרוף, גרוף זה אומר מחובר, אבל שגמר לעבוד לא מזמן, חם. אבא, בקיצור, אבא כמיקלין קרי זה מראו כבר. הרגליים של מראו כבר קיבל קביעות ברגליים, הוא על התנור. קיבל קביעות. אמרה לזה ביתו, שכל קראייך אותי וקראי. אומרת לו, אשתו של מראו כבר, שים את הרגליים שלך על שלי, אני לא נכנס. חלש דעתי. מראו כבר נשאר באלם, טוטלי. נחלש. אומר, איך יכול להיות? איך אשתי לא נכווים לה הרגליים, ולי נכווים הרגליים. אמרה לאנה שכיחנה בגווה דביתה ומקרבה ענייתי. אומרת לו אשתו, אשתו מרגישה, צריך להבין את המערכת היחסים פה. הוא רוצה לקיים מצוות מתן בסתר, נכון? שאף אחד לא ידע שהוא נותן. למה הוא לוקח את זה אישו? איזה מתן בסתר יש בזה? אלא הגמרא רוצה להגיד שכשהוא ואשתו הולכים יחד, הם גוף אחד, נשמה אחת, כאילו אדם אחד הולך. זה נקרא עדיין מתן בספר, כי היא נחשבת לגופה שלו, חלק ממנו, הוא והיא יחד בקיום המצווה. עכשיו, הוא באמת מקיים מצוות מתן בספר, זה מצווה מאוד מאוד גבוהה. למה הרגליים שלו נכווים ושלה לא? ומה היא יותר צדיקה ממנו?
יש מצפה 100%.
היא לא חילה, מי שתפה 100% שלו לא יקבל קביעות, וגם היא לא מקבל קביעות. למה היא לא מקבלת קביעות והוא מקבל קביעות? זה פנייה. מי עד היום קיים את המצוות מתן בספר? הוא. הוא לא מכיר את העני, אני לא מכיר אותו. מה הוא נהנה? אלא יש פה... יש פה יודעים שכל העניין שמתן בספר זה כדי שלא שאני לא יתבייש, נכון? כתוב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין אני חברו ורבי. מה זה נוח לו? נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש או יפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין אני חברו ורבי. מה זה נוח לו? מה זה הביטוי נוח לו? מה זה נוח לו?
כדאי לו.
אתה אומר כדאי לו. ואז חזל לא יודעים להגיד את המילה כדאי? אנחנו נמצאנו את המילה כדאי? אנחנו לא נמצאנו את המילה הזו. הם יודעים, מכירים את המילה. אם הם אומרים נוח, זה לא בשביל להגיד לך יש מילה אחרת יותר טובה. להגיד לך השתמשנו במילה נוח, יש לזה בדיוק, זה הכי מתאים וזה מוכוון מטרה, אתה חייב ללמוד מהמילה הזו משהו. מה זה הנוח הזה? בדיוק, אז בואו נראה מה החן שיש בפירוש של נוח. אם אדם, אוקיי, אז לפני שנגיע לזה, ברור דבר אחד, שכשהוא מקיים את המצווה של מתן בסתר, הוא משתמש בכל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא נתן לו כסף, הוא משתמש בכסף. בהתאם לציווי של הבורא, שאומר, הדרך הנכונה ביותר לעשות זה מתן בסתר. שאני לא יודע למי הוא מקבל, ואתה לא תדע למי אתה נותן, לא תראה את הפנים שלו, אין לך מזה הנאה, אין לך מזה טובה, אין לך מזה זה. בוא תעשה שימוש בכלים שלך. מה אשתו? שהיא גילוי המלכות שלו. איך הגמרא אמרה? מקרבה ענייתא. כשהיא מסבירה לו למה הרגליים שלנו זוות, היא אומרת, מקרבה ענייתא. מה זה מקרבה ענייתא? היא לא נותנת בספר, זה נכון. אבל היא מכירה את העניים. היא מכירה אותם בפנים. היא נותנת להם אוכל. לא כסף. היא אומרת, מוישנה. היא יודעת שמוישנה, הוא יכול להישאר רעב עד הצהריים. אין לו אוכל בבית. היא אומרת, מוישנה, מוישנה. בוא נשאר לי מרק. אין, בלטשי, בוא תעזור לגמור אותך. היא מכירה את הטבע שלהם, היא קשורה אליהם, היא יודעת מה הם אוהבים. בלי סופים. אם מה שחסר לו זה אוכל, אז ודאי שעדיף לתת לו אוכל ולא כסף. כמו שאם מה שחסר לו זה טיפול שיניים, אז עדיף לתת לו טיפול שיניים ולא כסף. הרבה פעמים אתה נותן לו כסף, חסר לו טיפול שיניים, ובכסף הוא הולך לקנות סיגריה או אלכוהול, או משהו יותר גרוע, וטיפול שיניים הוא לא עושה. או אם הוא צריך בבית לילדים, מה שראיתי בדידי אבאוזה, ראיתי את זה במו עיניי, אדם שהיו לו שתי ילדים נכים לעולם ולא עליכם, 100% בבית, שני ילדים נכים 100%. אי אפשר היה לקלח אותם, אי אפשר. כי לאמא לא היה כוח להרים אותם, הם כבר גדלו, לא היה כוח להרים אותם. והוא היה אוסף כסף, והיו נותנים תרומות נכבדות, והכל היה הולך על אלכוהול ועל דברים אחרים, ובבית היו שני ילדים שלא התקלחו שבועות. נכים קשים מאוד. מה שהיה צריך שם באמת זה לתת תשומת לב, לבוא, להרכיב שם את ה... יש איזה מין סוג כזה של... זה לא מנוף, זה איזה מין גלגלת כזו עם הרסל, שאתה מרים אותם בקלות מכיסא הגלגלים לתוך האמבטיה, הם תלויים באמבטיה בזמן המקלחת. צורה נוחה מאוד, על כמו על כיסא, כמו הרסל, כן? קלחים אותם, מחזירים אותם לכיסא, בלי תיחה, בלי שום דבר. זה נכון, זה דין בקיום המצווה צדקה. איך עושים צדקה? אבל פה מה שאני רוצה להגיד זה את הנוח לו. הוא נותן בספר, זה מצווה ענקית, זה מצווה גדולה מאוד. הלוואי והיינו זוכים לקיים מצווה בצורה מסוכנת של מתן בספר, כמו שצריך, כמו מרוקו. אבל אשתו, היא לא נותנת בספר, אבל היא מכירה את העניים, היא יודעת מה הם צריכים. זה נוגע, זה המלכות. המלכות היא קרובה לשטח, זו הספירה האחרונה שקרובה, הכי קרובה לשטח, הכי קרובה למציאות. היא שורש המציאות במלכות. היא נושקת למציאות. זה אישה. אתה יכול להיות כל היום בעבודה. או לתת לישיבה הזו, לתלמידי חכמים האלה, להחזיק את זה, להחזיק את האות צ'קים. עושה מצוות ענקיות. חד שלום לא ישמע שאני גורם זו. אבל יכול להיות שאשתו, במה שהיא מכירה איזה מישהי שעוברת והיא צריכה ככה וככה וככה, היא נותנת לה שם איזה פי כמה וכמה. עכשיו, כשאנחנו אומרים נוח לו, אז נוח לו זה כמו שאדם עושה משהו שהוא אוהב, שהוא עושה משהו אוהב, אז כשהוא עושה משהו שהוא אוהב, נוח לו עם זה. זאת אומרת, אם אדם, אם אמא מחזיקה ילד קטן על הידיים, זה מאוד קשה. מחזיק שעות ילד, ללכת איתו ולבוא איתו ולבשל איתו ולעשות איתו, זה מאוד קשה. אבל נוח לה. היא בשום פנים ואופן לא תוותר על זה. נכון, יגידו לה, את יודעת מה? לוקחים לך את הילד. זה בכלל שייך לדבר בצורה כזו. ודאי שלא, נוח לי, אומר, מה אתה רוצה ממני? הכל נוח לי. רגע, שנייה. אז היא אומרת, נוח לי. כשיש בצבא מפקד וחיילים, אז נניח הוא רואה אחד החיילים קר לו, למפקד לא קר פתאום. למה? כי הוא אוהב את החיילים שלו, אז הוא יכול להוריד את הדובון לתת לחייל. אבא וילד, בעל מאישה, הולכים, קר, לא, זה אין שום בעיה, תחיל את הג'קט. מה קרה, איך, לפני רגע, למה שמת את הג'קט? כי הקר. איך אתה נותן את זה ולא קר לך פתאום? כי נוח לי. נוח לי, ברגע שאני עושה משהו שאני אוהב, זה נוח לי. אני צריך להיות במצב שנוח לי. נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, זה כי אני אוהב את הבן אדם האחר, אני לא רוצה להלבין את פניו. אז גם בכבשן האש נוח לי. אני לא רוצה להבין את הפנים שלו, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. שמראו כבר בורח מעני, הוא בורח כי נוח לו למרוקבה לשמור את גדר הדין של מצוות מתן בסתר, לא כי הוא אוהב את העני. זה הבדל. הוא מרוקבה מה הוא אוהב, מה נוח לו, הוא מחובר למצווה. הקדוש ברוך הוא אמר מתן בסתר, אני עכשיו אשמור על הגדר הזה. מה הגדר? שאני לא יראה אותי, אז אני בורח. למה היא בורחת? היא בורחת שאני לא אתבייש. היא מכירה את העני, היא אוהבת אותו, היא נוח לה שאני לא אתבייש. אז יכול להיות שהיא גם דואגת לבעלה, זה גם יכול להיות, שהיא גם נוח לה עם בעלה, היא אוהבת אותו והיא דואגת לו. זאת אומרת שכשהיא בורחת, מרוק כבר שהוא בורח מעני, הוא לא נמצא בנתינה בזמן הבריחה. שהיא בורחת, אז גם בזמן הבריחה היא נמצאת בנתינה, היא דואגת לעני, היא אוהבת את העני, היא אוהבת את האיש, היא אוהבת את המצווה, לא את הגדר של המצווה. יש הרבה דברים שצריך ללמוד מהעניין הזה, אבל הלימוד הגדול, קודם כל ככה שחסד יכול לעשות בזוג, לא חייב לעשות, גם, וזה נחשב עדיין מתן בסתר. כל אחד צריך לתת את העניין שלו במעשה החסד. מראו כבר צריך לתת את הגדרים של מצווה כמו שהיא כתובה בהלכה, ואשתו צריכה למלא את התוכן ושכל וזה, זה מראו כבר, ואשתו מורידה את זה לעולם המעשה, למלכות, במה שהיא נותנת אוכל ומכירה את העניים, והיא יודעת כל אחד מה הוא צריך, וזה צריך בגדים לילדים, וזה צריך ככה וזה צריך ככה, היא יודעת לעשות את זה, ויש לה אכפתיות מהדבר הזה. וזה בדיוק למה הרגליים שלה לא נכבות. רגליים זה הרגל. רגליים, אנחנו יודעים שרגליים זה הרגל. נעליים זה נועל את ההרגלים. זה נעליים. לנעול את ההרגלים. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, שים את הרגליים שלך על שלי. בוא נשלב רגליים. למה? כי כשנשלב רגליים את ההרגלים שלך עם ההרגלים שלי, המצווה מושלמת. הרגליים שלה מספיקות בשבילו להיקבות, כי היא נוח לה. נוח לה מפה לכבשן האש. היא אוהבת, היא בנתינה כל הזמן. אז היא לא נכוות. אבל היא אומרת לו משהו גבוה מזה. היא אומרת לו, למה חלש דעתך? למה אתה מרגיש לא נוח? אם אנחנו משלבים יחד את המעשה, את השכל, את ההיגיון, את קיום ההלכה, עם הרגש, עם האהבה, עם האכפתיות, עם הדאגה, זה מצווה מושלמת. אני רוצה שנזכה בעזרת השם להשלים את מידת החסד, שנזכה בעזרת השם שהבתים שלנו יהיו שלמים, בעזרת השם מלאים, של ביאת השם, שלום עם בית המקדש, שמורה במינו אמן.